אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
כבר שנה שמתקיימת מלחמת אזרחים בחבל תיגראי שבצפון אתיופיה. ולצד החשש לחיי הקהילה היהודית באזור, לאחרונה הסכנה הולכת ומתקרבת גם לאדיס אבבה וגונדר.
سنابي لنا كلوك بيتاوي بحال او ديرش ديشك ياونو صحان سبات دبداو غيرو امول دموسي جينوسايد بحال زي زري من صنافي بحال زي
وزي لو مكري شبكوشي شمانو على الملحمه ازو ام توشوتي غراي ربيم اواد الكشر والتيهودين والادويات مما شو كوري شام هم ماتين والدبوخيم شكن يتقبلوا على ما شي مترخص كيت باثيوبيا مدبرين على زبؤات של ממש اونس مكات بيزا ورצח. לאחר שפורסם בוויינט שהתערבות של ממשלת ישראל בלחימה באתיופיה עלולה לגרום לאימות מול השלטונות במדינה, וכי לא נשקפת סכנה לממתינים לעלות לישראל, בכנסת שוקלים את המשך הפעולות וההיערכות של מדינת ישראל באשר למתרחש באתיופיה. ועכשיו השאלה, מה עושים? איך ואם בכלל ישראל צריכה להתערב ולסייע למבקשים לעלות לישראל? מי מהם יהודים? והאם המלחמה כבר משתלטת על הבירה אדיס אבבה, שם אלפים ממתינים לעלות לישראל? בשביל לענות על השאלות האלה ועוד רבות אחרות, נמצאים איתנו דוקטור דוד רטנר, חוקר היסטוריה בת זמננו של אתיופיה וקרן אפריקה, וסורפל אלמו, פעיל למען העלאת יהודי אתיופיה, שאחיותיו נשארו מאחור.
כותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם סיוון חילאי.
דוקטור רטנר, מערכת היחסים הסבוכה בין ממשלת אתיופיה לבין תושבי חבל תיגראי היא לא דבר חדש, אבל איך זה התגלגל לכדי מלחמת אזרחים?
נכון, זה באמת לא דבר חדש, ואת השורשים של זה אפשר למצוא כבר בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, שככה התחילה מתיחות בין המרכז באדיס אבבה, בחבל שאווה, לבין חבל תיגראי, ובאמת זה נמשך לאורך מרבית המאה ה-20. ב-1991, מי שתופסים את השלטון זה קואליציה של ארגונים אזוריים, אתניים, שבראשם ה-TPLF, Tigray People's Liberation Front, והם שולטים שלטון מאוד חזק, אוטוריטרי אפשר לומר. אמנם רשמית יש קואליציה של ארגונים בשלטון, אבל בפועל הטיגרים, ה-TPLF, הם אלה שנותנים את הטון, הם אלה שמחזיקים במושכות השלטון. ב-2018, אחרי כמה שנים של מחאות, הפגנות של הציבור נגד השלטון האוטוריטרי, נגד זה שלא היה מרחב דמוקרטי, ההפגנות האלה היו בהובלת בני האורומו, זאת קבוצה אחרת, אולי הקבוצה האתנית הכי גדולה באתיופיה, מבינים בצמרת של ה-TPLF שהם לא יכולים להמשיך ככה, הם לא יכולים להמשיך לשלוט כקבוצת מיעוט קטנה, והם מציבים ראש ממשלה מבני האורומו, שזה אותו אבי אחמד עלי, שהוא עכשיו ראש ממשלת אתיופיה.
እንደ ሀገርና ከውጭ ሀገር ጋር ባላት ጉድኝት ባላት ተስስር ሊያስተሳስር የሚችል የውቀትና ኢንፎርሜሽን ሳምንት ነበር እንደ አንድ ሀገር መንግስት ብቻ ሳይሆን
הם חשבו שהוא יהיה סוג של עלה תאנה, סוג של בובה אולי אפילו, שימשיך את השלטון במתכונת הקיימת, אבל הסתבר שהיו לו תוכניות אחרות. הוא התחיל במאבק נגד ה-TPLF, להזיז אותם מהשלטון, להפחית את המרכזיות שלהם. התחיל גם איזושהי סוג של רדיפה כלכלית, הלאמה או החרמה של משאבים שהם מחזיקים בהם. וה-TPLF הגיבו בהתאם. היו כל מיני ניסיונות אפילו לפגוע אישית באבי. לא היה ברור מי עשה את זה, אבל השערות היו כאילו שזה הולך ל-TPLF.
Mr. Prime Minister, the most beloved and respected older brother, distinguished guests, ladies and gentlemen, שלום לכולם.
בקיץ 2020, למעשה היו אמורות להתקיים בחירות במרץ 2020. הבחירות הדמוקרטיות הראשונות למעשה בתולדות אתיופיה היו אמורות להתקיים, אבל הן נדחו בגלל הקורונה. זאת הייתה ההכרזה הרשמית של הממשלה. בחבל תיגראי, ה-TPLF החליטו במעמד צד אחד שהם כן מקיימים בחירות אזוריות בתוך החבל שלהם, כאיזשהו אקט של הפגנת כוח. וזה ככה מאוד חימם את היחסים בינם לבין הממשל המרכזי, ובנובמבר 2020 הם פתחו במתקפה על בסיסי הצבא הפדרלי האתיופי שנמצאים בחבל תיגראי, החרימו הרבה מהנשק, מהתחמושת, והוציאו להורג חיילים שסרבו לשתף איתם פעולה.
כלומר, המטרה הייתה להשתלט על חבל תיגראי, להפוך בעצם, להפריד את השלטון מממשלת אתיופיה, ושזה יהיה חבל שהשליטה בו היא עצמאית, אבל באיזשהו שלב המלחמה הזאת מתרחבת ויוצאת מחוץ לחבל תיגראי. למה בעצם?
זאת שאלה מצוינת. גם ההנחה שלך, זאת אומרת שזה היה כדי להתנתק מאתיופיה או ללכת לאיזושהי עצמאות, זאת הנחה שצריך לשים עליה סימן שאלה, כי הם מעולם לא הצהירו שזאת המטרה שלהם באמת. אגב, אם זאת הייתה המטרה, על פי החוקה הפדרלית האתיופית, לכל חבל יש זכות להתנתק מאתיופיה ולהכריז על עצמאות. לא צריכים ללכת למלחמה. אז לכן זה בסימן שאלה, זה כן הוצג כמלחמה על למעשה על החיים, על זכות הקיום ועל זכותם של תושבי תיגראי לשלום ולביטחון אישי. בין השאר, כי באמת הצבא הפדרלי האתיופי והשותפים שלו, השותפים שלו זה הצבא האריתראי שנכנס מהצפון, והם מיליציות של בני האמהרה, שזה חבל הארץ הסמוך, הם ביצעו בתושבים שם פשעי מלחמה נגד אזרחים, הוצאות להורג, אונס, ביזה וכו'. והמלחמה, אני לא יודע אם להגיד הוצגה ככזאת, או באמת הייתה כזאת, הייתה על שלום תושבי תיגראי. בחודשים הראשונים נראה שההצלחה היא לצד הצבא הפדרלי ולצד השותפים שלו, וה-TPLF נדחקו אל הערים, אבל ביוני היוצרות נראה שהתהפכו, וה-TPLF הצליחו לכבוש את עיר הבירה של החבל מקלה.
We begin the top of the hour with developments in Ethiopia, with the rebel TPLF forces threatening to move on the capital Addis Ababa. The Ethiopian army has called on former personnel to rejoin.
מצידו הצבא הפדרלי או ראש הממשלה אבי הכריזו על הפסקת אש וקראו ל-TPLF להצטרף להפסקת האש. ה-TPLF מצידם אמרו, אוקיי, עכשיו אתה מכריז על הפסקת אש, עכשיו שאנחנו בעצם כבשנו ושחררנו את מקלה, אנחנו לא מקבלים את הפסקת האש, אלא ממשיכים בלחימה. אחרי זה, ההחלטה האסטרטגית הייתה לקחת את המלחמה מחוץ לתיגראי, לכבוש חלקים מחבל הארץ הסמוך אמהרה, מחבל נוסף אפר, ואחרי זה הסתבר שיש מחשבה אסטרטגית אפילו יותר מרחיקת לכת, זה להשתלט על הציר המרכזי, על הכביש המרכזי, בין ג'יבוטי, שזה המוצא המרכזי של אתיופיה לים, לבין אדיס אבבה, שזה העורק הראשי, משם מגיע הדלק, הסחורות, הכל. ואז הם השתלטו על שתי ערים שיושבות על הציר הזה, ובעצם זה שם את אתיופיה במצב אחר, שבו יש קבוצה, נקרא לה מורדת, בדלנית, ששולטת על העורק הראשי של המדינה.
לפי הערכות של האום, נעקרו מאות אלפים מהבתים שלהם, ויותר ממיליון וחצי בני אדם נאלצו לברוח לסודן השכנה. מתוכם אלפים שנהרגו בלחימה, ועוד 400 אלף שחיים בחרפת רעב. איפה מדינות העולם שהתערבו?
כשאת אומרת התערבות, אז יש לה כמה צדדים. יש מדינות שמתערבות במובן הזה שהן מספקות נשק ותחמושת לצדדים, כן? ככל הנראה, טורקיה לאחרונה סיפקה לצבא הפדרלי כלי נשק שונים, איחוד האמירויות. מן העבר השני אומרים שה-TPLF נתמכים על ידי מדינות שיש להם אינטרס ליצור דסטביליזציה באתיופיה, בראשן מצרים. מן העבר השני, ארצות הברית למשל, שמנסה בדרכה להתערב ולהחליט כל מיני החלטות חד צדדיות, אז כאן הממשל הפדרלי והבי לא תופסים אותם כגורם חד צדדי, כי על פניו נראה שההחלטות שלהם די תומכות ב-TPLF. לכן, בינתיים, זה לא מבשיל לכדי התערבות כזאת שתעצור את הלחימה ותביא למשהו חיובי.
ואתה חושב שאם אולי יותר מדינות היו מבינות מה באמת קורה שם, היו מספקים סיוע הומניטרי לתושבים, הרי אנחנו מדברים על אנשים שמנותקים לא רק ממזון וסיוע רפואי, אלא גם תשתיות שהושבתו, אין להם אינטרנט ואין להם אפשרות ליצור קשר עם העולם החיצון, ואולי מדינות העולם לא באמת מבינות את חומרת המצב באתיופיה עכשיו.
לא מבינות, יש הרבה גם דיסאינפורמציה, הרבה שימוש פוליטי בכל האסונות שמתרגשים על האזרחים שם, ואני חייב לציין למיטב שיפוטי, כל הצדדים מעורבים בסיפור הזה של הדיסאינפורמציה ושל השימוש המניפולטיבי בסבל של האזרחים.
זה אומר שממשלת אתיופיה פשוט לא רוצה שידעו מה קורה?
ממשלת אתיופיה במובנים מסוימים לא רוצה שידעו מה קורה. במובנים אחרים צריך לומר שכן, למשל, מקרים של פגיעה באזרחים, כן, עמדו לדין חיילים ומפקדים בשטח שנתנו הנחיות לעשות פשעי מלחמה. ממשלת אתיופיה כן עושה איזה שהם סימנים לפחות של כן אכפתיות כלפי מה שקורה בשטח. מה שעוד קרה זה שהוכנס צי מסעיות עצום לחבל טיגרי של בין 800 ל-1,000 מסעיות לפני כמה חודשים. ומה שקרה לאחר מכן שחלק גדול מהמסעיות לא חזרו. אלא הם שימשו את המורדים, את ה-TPLF, לצרכים הצבאיים שלהם. שימשו אותם לנייע כוחות צבא לאזורים אחרים. כלומר, אני לא חושב שיש פה צד אחד שהוא חף משימוש ציני במשאבים, וזה אגב סיפור שחוזר עוד לעבר, כך גם היה בעבר, בתקופות של הרעב, ב-84, ב-73. כן, המצב מאוד מאוד עגום ומאוד מאוד לא פשוט לפתרון.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
בין כל הסיטואציה הכל כך קשה הזאת, אנחנו יודעים שגם יש קהילה של יהודים, קהילה שהייתה בתגריי, וגם עכשיו המלחמה מאיימת להתקרב ליד אסבבה וגונדר, שם נמצאים אלפים שממתינים לעלות לישראל. תעשה לנו רגע סדר, כמה מהם באמת יהודי אתיופיה, אלה שמייחלים לזה שהם יעלו לארץ, וכמה מהם הם בני הפלשמורה?
אוקיי, אז אני מבין קטן מאוד בסוגיה מי הוא יהודי. אני קטונתי וזאת סוגיה בעייתית. הסיפור של בני הפלשמורה או הפרסמורה, זה סיפור של בני קהילת ביתא ישראל, שעבר הם, בעבר הם נקראו פלשה ובעוד כל מיני כינויים. שבמהלך סוף המאה ה-19 ובמהלך המאה ה-20 המירו את דתם לנצרות. גורם אחד שהביא לכך זה היה מיסיון פרוטסטנטי שפעל באזורים האלה של טיגרי וגונדר. סיבות אחרות היו סיבות של הישרדות. סוף המאה ה-19 הייתה תקופה ספציפית מאוד מאוד קשה של רעב כבד, והרבה משפחות מהבית הישראל המירו את דתם פשוט כדי לשרוד ולקבל איזושהי תמיכה מהכנסיות וכו'. בסופו של דבר נוצרה קהילה של הפלשמורה שהם מזרע ישראל לצורך העניין, אבל בדתם הם נוצרים. הם גם לא כל כך התקבלו על ידי האוכלוסייה הנוצרית המקומית שראו בהם סוג של זרים שזה מקרוב באו, אבל גם בקהילת בית ישראל הם היו זרים, וכבר נגיד הניסויים הבין קהילתיים מאוד מאוד הצטמצמו.
לא שומר, מה אתה אומר על היום הזה?
יום גדול, יום שמח, אנחנו סוגרים מעגל, מסיימים היום את המבצע הגדול, מבצע משה, שהחל לפני שנים.
ממשלת ישראל, אחרי מבצעי העלייה של יהודי אתיופיה, של בית הישראל, שהגדולים בהם היו ב-1984 וב-1991, החליטו גם לאפשר לבני הפלשמורה הישראלית לעלות, ומי שהם מגיעים לפה הם צריכים לעבור גיור לחומרה, כמי שעזבו את היהדות. אבל לא אפשרו לכולם לעלות, היו החלטות מי כן שייך לאותם בני הפלשמורה ומי לא ממש, וחוץ מזה יהודים שחיים כאן היום, או בני הפלשמורה שהגיעו כאן היום, והם אזרחי מדינה, יש להם קרובים מדרגה ראשונה שנמצאים שם, שחיים שם. והקריאה שלהם היא לעלות אותם, להציל כשעוד אפשר.
רופל אלמו, תספר לי רגע באיזה שנה אתה עלית לארץ, מי מהמשפחה שלך נשארו באתיופיה?
אנחנו עלינו בספטמבר 2006, אני אבא זיכרון לברכה ואחותי, ואימא שנפטרה שהייתי קטן באתיופיה. האחיות שלי שהיו באותו שנים מעל 18, הם היו יכולים לעלות, והסוכנות אמרה שהם יעלו עצמאית חודש חודשיים אחרינו, ומה שקרה בסוף שהחודש חודשיים האלו הפכו לעצור פלוס.
ועכשיו אנחנו שומעים שבנוסף להמתנה באמת מורטת העצבים הזאת שלא ברור לממתינים מה יהיה איתם, אנחנו מבינים שגם המלחמה מגיעה כבר להרים נוספות מחוץ לחבל תיגראי, שומעים על עדויות קשות של צעירים שמגויסים ללחימה בעל כורחם, נשים שננסות, אנשים שנותרו בלי בית וחיים תחת רעב מחפיר. עד כמה הקהילה היהודית באתיופיה סובלת מכל זה?
הקהילה היהודית סובלת מזה בגלל שאין איזושהי תמיכה, גיבוי, גם מהממשלה שלנו וגם פה. ולצערנו, אנחנו המשפחות פה לא יכולים לממן, לא מהצליחים, לא שומרי ראש, לכן הפגיעה אצלם יותר קשה. ויש כבר, מי שגר באזור גונדר, הם כבר מרגישים את המלחמה, כבר יש אנשים שנהרגו.
והחיות שלך שנמצאות שם, אני מניחה שמאוד קשה ליצור איתם קשר בימים האלה. מה הן מספרות לכם במעט פעמים שהצלחתם לדבר איתם?
באמת, מה שמספרות שם, שהן מפחדות, הן לא יכולות לצאת לבד. ברגע שהן יוצאים לבד, אז או שחוצים אותם, מגייסים אותם, או שפגיעה באנשים בכללי. וזה דברים שעוד מאוד מאוד מפחיד אותי בתור אח שנמצא פה.
אמרת גם שאחותך בעצמה גויסה על הצבא בלי שהיא בכלל רצתה ובלי שהיא תכננה, אבל אין מקום באמת להתנגדויות. מה היא סיפרה לך? מתי בפעם האחרונה שמעת ממנה?
לצערי לפני כחודש אמרה לי איזושהי גויסה לאור המצב שם בצפון אתיופיה, ואין להם הרבה ברירה. הם אומרים, או שאתם מתגייסים או שאנחנו פוגעים בכם בכל מה שאפשר. אם זה ברכוש, אם זה בדברים הבסיסיים שאתם צריכים. אז היה לה הרבה ברירה, ואני מקווה שבאמת לא קרה לה משהו חמור, וכי אני לא מתחיל להציג את הטלפון, זה לא שום דבר.
אז באמת בתקציב הנוכחי שישרה הממשלה ממש לפני כמה ימים, כן הכלילו שם עלייה של 3,000 מהממתינים במחנות, אבל אנחנו מבינים שהמספרים של אלה שנמצאים במצוקה עכשיו הם הרבה יותר גדולים ומגיעים ל-8,000 ו-10,000 אנשים שנמצאים במצוקה. אבל הבעיה שאנחנו מבינים שלא כולם בדיוק עונים על הקריטריונים, זאת אומרת כאלה שנחשבים בני פלישמורה או כאלה שבכלל לפי הרבנות בישראל לא נחשבים יהודים, אז מה, נעלה את כולם?
זה נטו משחק פוליטי מה שעושים לנו על חשבון הגב, את המשפחות. כי במשרד הפנים יש את הרשימה הזאת. זה שכל פעם מעלה את המספר בעיני זה בולשיט. והבקשה היא באמת שיקחו את הרשימה שיש להם, שיעשמו, יש תקציב, וכל הדברים אחרים, שידונו זה אחרי העלייה של אותם אנשים שיש להם, לפי הרשומים של משרד הפנים. אני לא יודע אם אחרי שהוא יכנס עוד ברשימה. עוד אנשים שהם לא יודעים בכלל עם המשפחה שלהם ברשימה. זה משהו שהוא אבסורד וגם תוקנת, שהם לא נותנים שום מידע לגבי המשפחה, האם היא נמצאת ברשימה או לא.
צריך לציין שבאופן מאוד מאוד שנראה תמוע, פתאום יש איזשהו קמפיין שמגיע מכל מיני כיוונים על זה של וואו, הגיעו לפה במרמה לכאורה כמה עשרות שאינם יהודים, אני חושב שמדינת ישראל תשרוד את זה, והתזמון של הקמפיין הזה לדעתי הוא מאוד מאוד לא מקרי, זה כוחות שרוצים באמת לא לאפשר למי שעדיין נמצאים שם, להגיע לכאן במסגרת של איחוד משפחות. אני חושב שהמשפחות יודעות הכי טוב, להם יש את המידע, הם יודעים מה קורה עם קרובי המשפחה, ואני יודע שיש גם קרובי משפחה שכבר לא בחיים, שנהרגו בקרבות ונפגעו מהמצב הנורא שם. כן, אני חושב שנדרש פה איזשהו מהלך מרחיב ופתיחת שערים בגדול. כמובן שמי שאין להם שום קשר ושום זיקה, גם לא קרבה משפחתית וגם לא שום דבר אחר, זה עניין אחר, אבל אני חושב שמי שכן יש להם קרבה משפחתית ומי שכן איכשהו שייכים לקהילות, בין אם תגדיר אותם פלשמורה או באופן אחר, אני חושב שזה זמן טוב לדאוג להם ולסייע בהצלתם.
זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על 8,000 שממתינים לעלות באדיס וגונדר ומחכים כל כך הרבה שנים, עד כמה המדינה צריכה להבין שצריך עכשיו לעשות את זה, כי פשוט המלחמה ממש עוד רגע מגיעה לשם?
קודם כל אני מקווה בלב שלם שהמלחמה לא תגיע לאדיס אבבה, שאדיס אבבה לא טיפול. אם היא טיפול, יש סיכוי טוב מאוד שאתיופיה, כפי שאנחנו מכירים אותה, טיפול, תחדל מלהתקיים. וזה יהיה, מעבר להכל, זה יהיה אסון גם ברמה הומניטרית, שאנחנו עוד לא ראינו כזה דבר. מעבר לזה, לגבי מי שנמצאים שם, ויש להם כאן, קרובי משפחה, מדרגה ראשונה, והם חרדים לשלומם, אני חושב שאם לא עכשיו, אז אי מתי? זאת אומרת, זה הזמן להציל אותם.
איך זה ייגמר? איך אתה מעריך שהמלחמה הזאת תתקדם? אנחנו רואים שכל יום יש עוד ועוד שינויים ועוד ועוד התקדמות של המורדים להשתלט על המדינה. מה אתה עם הניסיון שלך חוזה שיקרה כאן?
וואו, אני באמת לא חזיתי שהמלחמה תפרוץ מחוץ לגבולות טיגריי, ואחרי זה לא חזיתי שהשתלטו על אותם אזורים אסטרטגיים, ופתאום כשהתחילו לדיבורים על זה שהם הולכים לאדיס אבבה, אז זה באמת נשמע כמו איזשהו סרט לא צפוי, למרות שכשחושבים על זה ב-1991, זה בדיוק מה שהם עשו. הם ניצחו בהתחלה בטיגריי, ואחרי זה עשו מבצע של עד שהגיעו לאדיס אבבה, ה-TPLF. אני עדיין מקווה ומאמין שצריך להיפטר בצורה דיפלומטית. אני כן חושב שהאיחוד האפריקאי הוא הגוף שהכי יש לו פוטנציאל לנסות ליצור הידברות בין הצדדים, שכרגע יש ביניהם תהום בלתי תאמן של שנאה ותיעוב, והשפה הולכת ונהיית קשה ושלא משאירה סיכוי להידברות. אני עדיין מקווה שזה יקרה. לכשזה יקרה, צריך יהיה לדבר מחדש, לחשוב מחדש על ההסדר באתיופיה, איך רוצים לראות אותו. אם בהסדר הנוכחי, הפדרלי, יש הדגשה מאוד מאוד חריפה של המפריד בין הקבוצות, למעשה כל חבל הוא מדינה בפני עצמה במידה רבה, ומעט מאוד מדובר על המשותף. אני חושב שיהיה כדאי לחשוב ולדבר איך יוצרים מחנה משותף, כדי שלא נגיע שוב לאיבה כל כך גדולה על בסיס אתני.
אתה חושב שהקהילה היהודית ושל בני הפלאשמורה חווים רדיפה אתנית במלחמה הזו?
אני חושב שבהיותם מזוהים עם חבל טיגריי או כאמהרה, זה ככל הידוע לי, אבל אני שוב, אני לא איתם שם בשטח לחוות את היומיום.
זה שם אותם כמטרה.
כן, זאת אומרת, כשיש מתיחות אתנית כל כך קשה ופגיעות ומסומנים, בין אם אתה אמהרה על ידי TPLF, בין אם אתה טיגרי על ידי הצבא הפדרלי וכו', אז בוודאי הם גם שם סובלים מזה.
כן, אז אם הממשלה שלנו דואגת לממתינים לעלות לישראל, הם צריכים ככל הנראה לפעול כמה שיותר מהר. דוקטור דוד רטנר, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים כמו הסיפור מאחורי משפחות הפשע ביפו. נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, מחר עטילה שומפל ויהיה כאן עם פרק נוסף.